הנושא שלנו היום נושא מאוד מאוד רחב, תודה רבה, מאוד רחב, מאוד גדול, ומאוד יש מה להעמיק בו. מידת הרחמים של השם, אנחנו רוצים ללמוד על הרחמים של השם, שזה אפשר לומר אחד הנושאים המרכזיים בכל הבניין הרוחני והבניין האמוני של של כל אדם, של כל אחד מאיתנו. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא מרחם? מה זה הרחמים האלה? מה המטרה שלהם? מה התכלית שלהם? לאן הם מובילים? אז אני לא יודע אם נספיק לעשות זה כמו שצריך היום את הסוגיה, אבל ננסה לפחות לתפוס ככה את הדברים המרכזיים, ובהחלט צריך להבין שיש פה הרבה מה להעמיק בדבר הזה, על מידת הרחמים האלוקית. אנחנו נכנסים לסוגיה הזאת, א', זה ממש הזמן של חודש אלול, כמו שאנחנו יודעים, חודש אלול, מאוד מתאים לדבר על זה, אבל זה גם נמצא בפרשת השבוע. בסדר? בפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, היא פרשה שמשופעת במצוות. נכון? יש בה הכי הרבה מצוות שנמצאים בתורה. כמה מצוות יש בה? 74, אני חושב, משהו כזה, 70 ומשהו, כן? 74, יותר מ-10% מסך המצוות יש פרשת כי תצא, זה המון. בסדר? זה הרבה מצוות. פרשה עם הכי הרבה מצוות שיש. אז אחת המצוות, מצווה מיוחדת, כן? לא יודע, מישהו זכה לקיים אותה? מצוות שילוח הקן. מישהו זכה פה לקיים מצוות שילוח הקן? היה פה איזה משהו כזה. לא לקחת איפה תואר, אתה אומר, אבל שילוח הקן כן עשית. יש פקודות. שילוח הקן עשיתם, יפה. טוב, אז מה אומרת התורה? כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. בסדר? שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארך את הימים. מצווה ממש שמתן שכרה בצידה, כמו שחזל אומרים, כתוב את למען ייטב לך וארך את הימים. אז מה זה מצד שילוח הקן? אדם הולך בדרך, כתוב פרט למזומן, הכוונה זה לא יכול להיות ציפור ביתית שלך, צריך שאתה פוגש אותה דווקא בדרך, אתה מוצא את הקן הזה, אוקיי? לא בבית, ורואה אפרוחים וביצים על הקן, וכמובן, מה רוצה, כשאתה רואה קן אצל ציפור עם ביצים, מה בא לך לעשות? לאכול חביתה, לא משהו, מה בא לך לאכול? בא לך לעשות עם זה משהו? היום בימינו לא כל כך. מישהו אכל פעם אחרונה ציפור, יצא לו לאכול? לא נראה לי, אבל כנראה שפעם זה היה יותר מצוי, האכילה של ציפורים ודברים כאלה. כן, היום אנחנו יודעים שהעופות גדלים איפה? במקרר של הסופר, שם הם גדלים העופות היום, נכון? אבל פעם זה לא היה עובד ככה, אנשים היו ממש כפשוטו, דואגים לאוכל שלהם. אז מי שרוצה לאכול את הביצים, את האפרוחים האלה של הציפור, אז מה הוא צריך לעשות? אז הוא צריך, אומרת התורה, כאילו, והאם רובצת על האם רובצת על הקן, אז הוא משלח את האם ולוקח את הביצים או את האפרוחים שהוא רוצה. יש מחלוקת ראשונים, אחרונים, מחלוקת בפוסקים, האם כאילו רק אם אתה רוצה לקחת את הביצים, אתה מקיים מצוות שילוח הקן, כן? או גם אם אתה לא רוצה. גם אתה לא רוצה את הביצים, אפרוחים, תשלח את הציפור. יש בזה מחלוקת בפוסקים, להלכה למעשה. ועל כל פנים, נגיד עכשיו נלך עם השיטה, שרק אם אתה רוצה לקחת את הביצים או את האפרוחים, אז תשלח את האם. תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, את האפרוחים תיקח לך. בסדר, זה מה שאומרת התורה. יפה. עכשיו, באמת מהסוגיה הזאת, מהמצווה הזאת, יוצא מהלך מאוד מאוד חשוב, תובנה מאוד מאוד חשובה, בקשר לנושא הזה של הרחמים של השם, הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו. כן, המשנה מפורסמת במסכת ברכות, אומרת לנו שכן, אדם שמתפלל, כן, אדם שמתפלל ואומר, כן, המשנה, בוא נקרא אותה, אומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, ועל טוב ייזכר שמך, מודים משתקין אותו. אם הוא אומר בתפילה, כן, על כאן ציפור יגיעו רחמך, כן, על טוב ייזכר שמך, אנחנו מבינים, כאילו, אתה לא רוצה רק את הטוב מהקדוש ברוך הוא, לא את הרע. כן, על טוב ייזכר שמך, על הרע לא ייזכר שמך, אני לא רוצה לא מקבלים את הרע מהשם. משתקים אותו, גם מודים, זה שתי רשויות הגמרא אומרת. אבל מה זה? על כן ציפור יגיעו רחמך. כלומר, אדם בא ומתפלל, ועומד לפני השם, אומר לו, השם תרחם עליי, תרחם עלינו, תרחם עלינו. כי אנחנו רואים שאתה רחמן, אנחנו יודעים שאתה רחמן, ואיפה אנחנו רואים את זה שאתה רחמן? כמו שאתה אפילו מרחם על ציפורים. הרחמים שלך מגיעים אפילו לקן של ציפור, מגיעים הרחמים של השם. אז אם מגיעים על קן של ציפור, אז כל שכן שתרחם, מבקשים שתרחם גם עלינו, מה שאנחנו צריכים רחמים עכשיו. אז זה לא טוב לדבר בצורה כזאת. אם משתקים אותו, אדם שמדבר ככה. בסדר? עכשיו, מה, מה, מה זאת אומרת שבעצם האדם הזה, איך הוא רואה טעם המשנה? סליחה, את טעם המצווה. אולי נגיד אנחנו קודם כל. אנחנו מסתכלים את מצוות שילוח הקן. מה המבט האנושי בא ואומר? למה יש מצוות שילוח הקן? יש פה מצד מה? מצד רחמים, כן? רחמים של הקדוש ברוך הוא. מה הרחמים של הקדוש ברוך הוא? כן? אפשר לראות את זה כאילו מסוג של שני צדדים כזה. כאילו כל אנחנו רחמים על האם. רחמים על האם. הרמב״ם כותב שלבעלי החיים, על המצווה הזאת הוא כותב את זה, כן? במורה נבוכים, הוא כותב על שלבעלי החיים, המהר"ל מביא אותו בתפארת ישראל, שלבעלי החיים יש להם רגש כלפי, יש להם גם רגש. כמו שלאדם יש רגש. כי הרגש לא נובע מעולם השכל, לא נובע מהחלק השכלי. שכל זה הבדל בין בעל חיים לבין אדם. אבל רגש נובע מעצם, מהנפש, הנפש הבהמית, שגם לה יש, גם היא מרגישה. לכן, גם בעל החיים יש להם רגש, שיקחו להם את הבנים שלה, היא תצטער מאוד, יכאב לה. יכאב לה מאוד. לכן, התורה, כאילו ככה אפשר לתפוס את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, מרחם על הציפור. מרחם על הציפור, לכן שהציפור לא תראה שאתה לוקח את האפוחים ואת הביצים שלה. תשלח אותה ותיקח. סוג של רחמנות כזאת על הציפור. אפשר לתפוס את המצווה הזו כך. וככה, זה צד אחד. אפשר לתפוס גם מצד השני, שכאילו המצווה באה ואומרת שהאדם, כי כתוב פה, לא תיקח האם על הבנים, כאילו לשים את הדגש פה, לא תיקח האם על הבנים, כלומר, לא לקחת את האם, האם היא כאילו השורש שלה, השורש עם הענפים שלו. כן? לא לקחת את כל העץ. כאילו, כשלוקחים אם עם בנים, אז כאילו בעצם זה סוג של הכרתת כל המין. אתם מבינים? המין, כאילו יש לו את את המולידי המין, ויש לו את הפירות של המין, זה האפרוחים. המולידי המין זה האם. שלקחת האם על הבני, זה כאילו סוג של לקחת יותר מדי מהטבע, ממשאבי הטבע. זה שהוא נתן לאדם באמת את משאבי הטבע, אבל הוא אומר לך, תשתמש בזה בצורה אכזרית מדי, בצורה כאילו עדנותית מדי. אבל מספיק שתיקח את האפרוחים ואת הביצים, אבל תשמר את האפשרות של ההולדה, גם לדורות הבאים של האם, לדורות הבאים של ההולדה, וגם לא להיות בצורה אכזרית כזאת, כמו להחריט את המין, להחריט את המין שקחת גם את האם, גם את הבנים ביחד. אז כאילו יותר מצד האדם, באדם מטבעת מידת האכזריות, כאשר הוא לוקח גם את השורש, כאילו את האמא, וגם את הענפים שלה, את הפירות, סוג של כמו החטאת המין כזאת. להחליט את, נכון שיש עוד מיני ציפורים בעולם, אבל זה מבחינתו, מבחינת האדם זה מרגיש שם שכאילו כל העולם זה ברשותך. כל העולם ברשותך. כמו שרואים היום הרבה בעלי חיים מוגנים כאלה, פרחים מוגנים, כי בסופו של דבר נכון שיש משאבי טבע, אבל אי אפשר להשתמש בהם בצורה של השחתה טוטלית. וזה סוג של השחתה טוטלית. טוב, אז זה קצת על הרחמים שנמצאים לכאורה במצווה, גם הרחמים של הציפור, שלא תראה את הצער שלה, כמו שאומר הרמב״ם. וגם שהאדם לא יהיה אכזרי מדי להשחית פה, להשתמש במשאבי העולם בצורה משחיתה כזאת. אז בא האדם, בא המתפלל פה ואומר, על כן ציפור הגיעו רחמך. כמו שאתה מרחם על הציפור, תרחם עלינו. אומר את המשנה, משתקים אותו. תשתוק. למה תשתוק? מה הסיבה? כותבת הגמרא, כן? גמרא, אלא על כן ציפור הגיעו רחמך, מה היא טעמה? שתי סברות יש בזה. פליגה בתרי המוראים במערבה. רבי יוסי בר, רבי יוסי בר זוודה, אחד אמר מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. מה זה מטיל קינה במעשה בראשית? כן, מה, זה שהוא מרחם רק על הציפור, ולא על שאר מעשה בראשית, על הג'ירפות, על הריות, מה, הוא לא מרחם על שאר הבעלי חיים, רק על הציפור הוא מרחם. יש בו איזושהי, כאילו, הנהגת השם לא שלמה, מטיל קינה במעשה בראשית. אחד אמר, וזה הנושא המרכזי שלנו, כן, משפט מאוד מפורסם וידוע, משפט מאוד מאוד חזק, משפט מאוד חזק, אומר ככה, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזרות. זה משפט ש... כן, עושה מדוע של הקדוש ברוך הוא חכמים ואינן אלא גזרות. כן, משפט יסודי מאוד, כן, שצריך לפצח אותו. מי שמפענח את המשפט הזה, מי שמבין מה באמת המשפט הזה אומר, זה דרך ממש בעבודת השם, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ביחס לקדוש ברוך הוא. מה זה המשפט הזה? המהר"ל, יש למהר"ל בתפארת ישראל אריכות רבה על הדבר הזה. עושה את הקדוש ברוך הוא חכמים ואינן אלא גזרות. מה הכוונה? מה הכוונה? כאילו, מה המשמע? נתחיל לנתח ככה לפי הפשט. קודם כל, עושה את הקדוש ברוך הוא חכמים, מה אנחנו רואים מכאן? שמידותיו של הקדוש ברוך הוא הם? מה הבינו לפי הפשט? מה הם? רגע, אתה אומר ללא טעם. קודם כל נתחיל מזה, הם לא מה? מה הם לא, מה הם לא, הם לא מה? הם לא רחמים. קודם כל אנחנו רואים כאן, ואותו כתוב, הם לא רחמים. ככה כתוב פה. בדיוק. נכון, נסביר? ואינן אלא גזרות, הם כן גזרות, הם לא רחמים. מה זה הדבר הזה? כלומר, מתוך כתוב שהם לא רחמים? אם הקדוש ברוך הוא מתנהג ברחמים, אז איך הוא מתנהג בדיוק? הרי, כי אנחנו אומרים, מדגים אל מידות של רחמים. איך נקרא חודש אלול? איך הוא נקרא? חודש הרחמים. איך הוא נקרא? והסליחות, חודש הרחמים. מה זה לא? מה אומרים בכל מדגים אל מידות? כן, אל מלך יושב על כיסא רחמים. מה זאת אומרת? לא, אתה עושה את הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אל הגזרות. זה משפט יכול לסותר את כל מה שאנחנו מכירים, כל מה שאנחנו יודעים. את כל היחס שלנו כלפי ריבונו של עולם, שהוא כולו בעל הרחמים, כן, כולו רחמן, ולא איפה ממך, לא, אינן אלא גזרות. גזרות אתה מבין, כאילו משהו שאתה כאילו, רק תעשה אותו ככה, כן, גזרה, כאילו תעשה אותו ובלי להבין. מה זה גזרה לכאורה, אנחנו אומרים? גזרה, נגיד שתי הבנות, אני אומר עכשיו שתי הבנות, האמת שתיהן לא נכונות, כן? אין, אני חושב שמידותיו לא רחמים, כך כתוב, לא רחמים. נראה שזה לא, אי אפשר להגיד את זה הרי, צריך אבל זה מה שלכאורה עולה מכאן. מצד שני, עם גזרות. מה זה גזרות? גזרה, מה זה? בלי טעם. רירותי. באמת שני הדברים לא נכונים כמובן, כי אי אפשר להגיד שכך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אבל מה זה כן? אז מה זה כן? איך הקדוש ברוך הוא כן מנהיג את העולם? מה זה הרחמים של השם באמת? זו השאלה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים להבין היום. מה זה אומר הרחמים של השם? מה זה חודש הרחמים? מה זה יושב על כיסא רחמים? מה זה הנהגת הרחמים של הקדוש ברוך הוא? כן? ומדוע היא הנהגה באמת טובה ונכונה? אוקיי? אז זו המטרה שלנו להבין היום את הדברי חז"ל המופלאים הללו, על מצוות שילוח הקן. טוב, אז בואו נתחיל. קודם כל, נתחיל ככה לפי הרובד הפשוט להסביר את זה, כוונה שאם אתה קודם כל רחמים, זה בא לומר, קודם כל בא לומר, כוונה זה לא רחמים של בן אדם, זה הבא שבא לומר. אין אם אתה קודם כל רחמים, כוונה לא רחמים אנושיים. הרחמים של השם הם לא רחמים אנושיים, זה הכוונה. עדיין, מה זה אינן אל הגזרות? בסדר, גם את זה נסביר, אבל קודם כל זה לא רחמים אנושיים. זה הכוונת הדברי חז'ל. כי מה זה רחמים אנושיים? נגיד את זה ככה, מאיזה מקום נובעים הרחמים האנושיים, מה? מרגש, נכון, מרגש, מרגש, וממקום שבעצם, שכאילו כואב לי, למה אני מרחם על הזולת? הזדהות, נכון, הזדהות, אני מרחם על הזולת, כי אצלי יש איזושהי נקודה שמציקה לי, נקודה שרגישה אצלי. למען האמת, הרחמים האנושיים הם בעצם, האדם כאילו, בעומק, האדם כאילו מרחם על עצמו, לא על הזולת. כוונה, למה אתה מרחם על הזולת? כי אתה כואב לך שהוא מסכן, כואב לך שהוא עני, כואב לך שאין לו. אז בעצם אתה רוצה להשתיק את הכאב שיש אצלך. אתה רוצה להשתיק את הצער שיש אצלך, כן? זה נובע כאילו מנפעלות כזאת. אתה נפעל מהמצב של הזולת, זה גורם לך להרגשה לא נעימה, הרגשה לא טובה אצלך, ולכן אתה כאילו מרחם על הזולת. אתם מבינים? הרחמים האנושיים בעומק ועומק, אומר חובת הלבבות, בעומק ועומק, זה מבין בעצם מהדאגה שלך על עצמך. לא שאנחנו באמת, רוצים לדאוג לזולת, אבל מאיפה זה מגיע בסוף? כל הטובות שאדם עושה לחברו, הן סובבות סביב עצמו. כך הוא מסביר כל הזו. לפעמים זה סובב סביב עצמך, שאתה רוצה, אתה רוצה לעצמך, לחבר טובה, כדי להרוויח, נגיד שהוא יחזיר לך טובה, או כדי לזכות שאנשים אחרים ייתנו לך הערכה. או כדי לזכות לעולם הבא, לא יודע, לשכר מהקדוש ברוך הוא, זה גם יכול להיות. תועלת עצמית. אבל גם כשאשר אתה מרחם על מישהו, הוא אומר זה תועלת עצמית. כי אתה רוצה להשתיק בך את האיסורי מצפון, לשים את ההרגשה הלא נעימה שהשני סובל, לא נעים לי עם זה. כך אומר חובת הלבבות, תבינים? זה רחמים אנושיים. אומר, תראו, כך חובת הלבבות פה, בשער עבודת האלוהים, הוא אומר ככה, אך טובות החומד, זה באמת דברים מקסימים יש לו כאן, עריכות מאוד יפה, אבל לא הבאתי את הכל פה, אבל כדאי לראות את זה בפנים, את הדברים שלו בשער עבודת האלוהים, דברים מקסימים באמת חשובים מאוד, להכרת הטובה צריך להיות כלפי השם, כן, כאילו אם אנחנו כך מכירים לטובות שהשני עושה, כמה צריך לתת לכפי הקדוש ברוך הוא. אומר חובות הלבבות, אך טובות החומל על העני הכואב לו, הוא מכוון בהן לדחות צער מעל עצמו. צער מעל עצמו, אשר מצאהו מעוגמת נפשו וכאבו למי שחמל עליו. כן, אז אתה רוצה לדחות הצער מעצמך, לכן אתה נותן על השני עושה לו טובה. והוא כמי שמרפא כאב, שמצאהו בעצמו בטובת השם עליו, ואיננו נשאר מבלתי שבח. כלומר, אפל ביקר נותנים לך שבח. וכבר נראה ממה שהקדמנו, כי כוונת כל מטיב לזולתו מבני אדם הוא לתועלת עצמו תהילה, ולקנות קישוט נאה לעולם הזה או לעולם הבא, או לדחות צער מהנפשו או לתקנת ממונו. ואין כל זה מונע משבחם והודעתם, כן? הבנתם כאילו כל זה לקנות קישוט נאה לעולם הזה או לעולם הבא, לדחות צער מהנפשו או לתקנת ממונו, ובכל זאת אתה מחויב להודות למי שעושה לך טובה, כל שכן שתודה לקדוש, זה מהלך שהוא הולך איתו. זה תראו אחרי זה. אז זה הדברים שחוות הלבבות. אז הרחמים האנושיים זה נפעלות, כן, הרגשת הכאב של הזולת, שאני מרגיש בגלל הזולת, ואני רוצה להסיר ממני את הרגשת הכאב הזאת. זה הרחמים אנושיים. על זה אומרים דברי חז"ל, רובד ראשון, הם דברים רחמים כאלה, זה לא רחמים כאלה. אבל זה כן, מה אנחנו צריכים עדיין להבין? מה זה כן? עוד לא הסברנו, אבל זה כן רחמים אחרים. אבל מה זה כן הרחמים של השם? תראו את השפת אמת, הוא לא מסביר לפי החובת הלבבות הזה, שפת אמת על הפרשה. כותב כך, ונראה לפרש על פי מה שכתב בספר חובת הלבבות, בביור ההפרש בטובת בטובת אלוקים על האדם, בין טובת איש לאיש, שהם הכל לטובת עצמו, הכל לטובת עצמו. זה דבר מאוד עמוק, אתם מבינים? כאילו גם באמת יש אנשים שבסוף הם עושים את הכל לאידיאל, אבל בעומק כאילו יש איזשהו צד שזה לטובת עצמו. ואפילו העשיר החומל על הרש מפני שכואב לו צער העני, הרי זה מכוון לדחות הצער מעל עצמו. למדנו מדבריו כי אין רחמיו של הקדוש ברוך הוא מסוג רחמי אדם. כי לא שייך בו עניין הרחמנות של בשר ודם. כן, שהרי הכל מאיתו התברך. והצער שמגיע לבריות, הכל במשפטו, ולא שייך אצלו רחמנות אנושית, כאילו שהוא מצטער, הוא מתרגש, כן? כואב לו בגלל שהבריאה כואבת, הקדוש הוא לא כואב לו, לא מצטער, לא מתרגש. אין אצל הקדוש הוא רגשות אנושיים כאלה, התפעלות אנושית, אין אצלו דבר כזה, כן? רק שכך גזר הקדוש ברוך הוא להניג העולם במידת הרחמים. ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא בעל הרחמים. תבינים, הוא בעל הרחמים. כי למה, מה זה, איך אתה בעל הרחמים? כאשר אתה הבעלים של הרחמים, אתה שולט על הרחמים. כי אנחנו, אם זה רגש, אתה לא יכול לשלוט עליו. כאילו רגש זה משהו שאפשר להתאמץ עליו, בדרך כלל זה מאוד קשה. רגש זה כאילו משהו שאתה, כאילו בעל כוחה, אתה מרגיש. אתה מרגיש כאב, אתה מרגיש רחמים, אתה מרגיש צער. זה שהוא לא, הוא בעל הרחמים, הוא שולט על זה. כן? שאינו כמו בשר ודם, שהרחמים גוברים עליו לשנות את רצונו. בשר ודם, הילד, אבא רוצה להניש את הילד, אבל הילד עושה לו בוכה לו, מה זה לא ככה, והוא מרחם עליו, מה זה מרחם עליו? מבטר, וזו השאלה הבאה שלנו, מבטר לו. טוב, נגיע לשאלה הזאת. וזה משנה את רצונו. אצל בשר ודם הרחמים גורמים לשנות את רצונו של, 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 של האדם שרצה משהו מסוים, אבל בגלל או התחננות, או המצב הלא טוב של, של השני, אז משתנה הרצון, והוא נותן משהו אחר. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. מה? אז מה זה אבל? מה זה? חזר בו, אז מה זה אומר? מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא חזר בו? מה זה חזר? השתנה רצונו? לא, זה לא, זה לא. אז בואו נעשה להסביר קצת מה זה מידת הרחמים של השם. רגע, אנחנו רק עכשיו מסבירים. אמרתי קודם, זה נושא מאוד רחב. אנחנו ננסה אבל להבין פה כמה דברים על הרחמים של הקדוש ברוך הוא, מה זה כן אומר. כי בסדר, תכף נטפל קצת בדברים שיערת. קודם, זה לא רחמים של בשר ודם שמשתנה רצונו, רק עד רבה הקדוש ברוך הוא שליט על הרחמים ונתן רחמיו על הכל. וזה שאומר על כן ציפור הגיעו רחמך, נראה שמשווה רחמיו של הקדוש ברוך הוא בסוג רחמי האדם, כן? אלא שמפליא לומר שגם על כן ציפור הגיעו רחמיו. כן, כאילו נותן לקדוש ברוך הוא צ'ופר, אפילו כן ציפור. וזה שכתוב שעושה מדרש קדוש ברוך הוא רחמים כמידת בשר ודם, אבל רחמיו של הקדוש ברוך הוא הם גזרות. טוב, מה זה אומר? זה עוד לא הסברנו. אז קודם כל למדנו עד כאן שרובד הפשוט זה לא רחמים של בשר ודם. טוב, אז מה זה? כן, אבל הרחמים של השם. ובואו נוסיף עוד שאלה, אם עכשיו שהגענו להבנה הזאת, נוסיף עוד שאלה על הרחמים של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר להיות רחמים, עם רחמים? אנחנו תופסים את המושג רחמים, הרי אמרנו, שבעצם זה, מה, אתה מרחם, ואז, כמו שמשתנה הרצון, אתה מוותר, אתה עושה משהו אחר ממה שחשבת לעשות, משהו יותר קל, משהו, כאילו העונש יהיה יותר קל, העונש יהיה אחר, כן? העונש יהיה רך יותר, או שבכלל לא יהיה עונש, לא, תרחם עלינו מה זאת אומרת? אם בעצם יש רחמים, אז מה אין לכאורה? לכאורה אין דין, אתם מבינים? כאילו, מה זה מידת הדין? מידת הדין, מה היא באה ואומרת? הדין, לפי ההתנהלות שלך, לפי ההתנהגות שלך, הבן אדם, אתה צריך לקבל הנהגה מסוימת. קודם מוסכם ולפי הגזרה האלוקית, לפי החומה האלוקית, זה דין. דין זה כאילו לפי האמת. לפי האמת מגיע לך, כן, עונש כזה וכזה. מגיע לך דברים לא נעימים שיבואו עליך. בעיות בפרנסה, בעיות בבריאות, בעיות בבית, לא יודע מה, כל אחד בעיות בחברה, בעיות ולא יודע מה. מגיע לך לפי מידת הדין, לפי מידת האמת. אז מה אני עכשיו אבוא ודגל כזה שפור רחמי, תרחם עליי, י"ג מידות הרחמי, וכל זה, מה אני אעשה בעצם? אני אשנה את הרצון שלו? אני אשנה את הוא פתאום יגיד, טוב, אז יודע מה? בסדר, אני אוותר לך. מה זה אוותר לך? הקדוש ברוך הוא שינה את הדין, אז הדין כבר לא דין? הקדוש ברוך הוא, דין זה אמת, אתם מבינים? אז המידה של הקדוש ברוך הוא זה לא אמת כבר? הוא לא אמיתי? בגלל שאנחנו מבקשים ממנו רחמים, אז הוא מוותר, כן, אז הוא משנה את רצונו? מה זאת אומרת? אמרנו, הרחמים שלו לא רחמים של בשר ודם. הבנו, לפי חושפת האמת אמרנו. אבל מה אם כן הרחמים שלו? אם אתה אומר בסופו של דבר, שאני אבקש ממנו רחמים, אז הוא ימעיט לי בעונש, ימעיט לי יוותר לי על העונש, אז לקטה מידת הדין. לקטה מידת הדין, וזה לא יכול להיות. אמר הקדוש ברוך הוא לא עושה את הדברים, דין זה לפי הצדק. אתה מבין, ללכת לפי הדין, לפי הצדק. אמר הקדוש ברוך הוא לא עושה דין צדק, הוא לא צודק. איך אפשר להבין את זה? שהרחמים והצדק הולכים ביחד. אתה מבין, יש פה איזושהי סתירה פנימית. יש פה מלכות פנימי, מלכות פנימי. לכאורה אם יש רחמים, אין צדק. אבל אם יש צדק של השם, שהולך לפי הצדק והדין, אז איפה הרחמים נמצאים? בסדר? שוב אני חוזר. אם הקדוש ברוך הוא לפי הצדק והדין, אז איפה הרחמים שלו נמצאים? ואם אתה אומר שהוא מרחם, אז הוא מוכל ומוותר לך, או מוריד לך את העונש, אז איפה הצדק נמצא? איפה הצדק? זה דבר שצריך להבין אותו. כן? מה זה לכם משנה הצדק? מה, אתה, לא אתה, אבל בן אדם שעשה עבירות מסוימות, מעשים מסוימים, מגיע לו לפי זה, עכשיו לקבל הנהגה בצורה קשה, הנהגה קשה. אז רגע, הוא מביא חרטה, אז מה? אז עכשיו, אתה אומר, הוא עשה תשובה. אז הוא עשה תשובה, רגע, אז הוא עשה תשובה. אתה אומר, הוא השתנה, זה כבר משהו אחר, הוא השתנה, אבל מה זה? אז יש פה, בסדר, אז הוא השתנה כבר, אתה אומר. האדם... זה נחשב, אבל איך בקשת האחים, מה אנחנו בעצם מבקשים האחים, מה אנחנו בעצם מבקשים? כן. או, אז אתה אומר, האחמים זה לא ויתור גמור, אלא זה שילוב של הצק, זה מה שאנחנו רוצים להסביר. כן, בוא נסביר קצת יותר בעומק בזה, כן. טוב, אז באמת, בוא נסביר כך. תראו, מידת הדין ומידת הצדק אומרת, שהקדוש ברוך הוא, אומר לאדם, אתה צריך להגיע כאילו, לפי ה... אתה צריך להיות במקום מסוים, במדרגה מסוימת, כן? וזה הדבר הנכון בשבילך. זה הדבר האמיתי, זה הדבר הנכון בשבילך. אלא מה? שהאדם, הרבה פעמים, אנחנו רחוקים ממה שהשם מצפה מאיתנו. מה שהשם רוצה מאיתנו. אנחנו רחוקים מזה. אנחנו לא מספיק ברמה, לא מספיק במדרגה, לא מספיק עשינו את הדרך לשם. כן? אז כאילו, לפי מידת הדין, אז הוא אומר, עכשיו, לפי המקום שאתה נמצא בו עכשיו, אתה צריך לקבל א', ב', ג', ד'. אבל אני עושה ברחמים, אז אני בעצם ברחמים, אני כאילו פותח לך, אני סולל לך, הרחמים של הקדוש ברוך הוא זה לסלול לנו דרך, תסביר את זה בעיני כאלה, לסלול לנו דרך, להגיע למקום שאנחנו צריכים להיות בו, לפי מידת הדין של השם. עוד פעם, הרחמים של הקדוש ברוך הוא זה לפתוח לנו פתח, לפתוח לנו שער, לסלול לנו דרך,
שהיא תעזור לנו, שהיא תוביל אותנו, להגיע למקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בו. למקום שאנחנו באמת אמורים להיות בו, לפי הדין, לפי הצדק האלוקי. לסור לנו דרך לשם. זה הרחמים של השם, בואו ננסה להסביר את זה קצת יותר. בואו נסביר קצת יותר, תן קצת דוגמאות. אז זה לא אומרים קודם כל, אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, מה? יוותרו מאב, כאילו שימות, משהו כזה. מה זה הקדוש ברוך הוא ותרן? הקדוש ברוך הוא לא מוותר. הקדוש ברוך הוא לא מוותר לך. לא יוותר. אתה אומר, תרחם עליי, תרחם עליי, וזה לא מה שהקדוש ברוך הוא מוותר, זה משהו אחר לגמרי. הרחמים של השם, זה לא כמו שבשר ודם אמרנו, רחמים אנושיים, שיכול גם לוותר לך, בסדר? כאילו, נגיד נשיא שנותן חנינה. לא יודע מה, לא דווקא בגלל רחמים, לפעמים זה בגלל כל מיני סיבות כאלה, התנהגות טובה, לא יודע מה, לפעמים גם נותן בגלל רחמים, לא יודע מה. הוא ויתר לו, נתן לו חנינה, ויתר לו על הזה, ריחם עליו, לא יודע מה. או מלך שמוותר על הנתין שלו, אומר לו, אני מרחם עליך, ואתה לך על העונש. אתה שכו, לא ותרן, הוא לא מוותר, אז מה הוא כן? אז מה הוא כן? אומר המסילת ישרים, תראו. בואו נקרא קצת מהמסילת ישרים, שקצת מסביר את הדברים האלה, ונרחיב אותם קצת יותר. לעניין משקל המעשים, בדרך קניית הזהירות פרק ד', דיאקתי פה קצת על המערל, אין לנו זמן עכשיו. לעניין משקל המעשים, כך עולות בכף הקלות כמו החמורות. כי לא ישכיחו החמורות את הקלות, ולא יעלים הדיין אינו מהם כלל כאשר לא יעלים מהחמורות. אלא על כולם ישגיח ויפקח בהשוואה אחת לדון כל אחד מהם ולהניש אחר כך על כל אחד פי משהו. ואם אדם חושב שכאילו על העבירות הקלות של השם כבר לא יתייחס אליהם, יצא עם כל מיני העבירות החמורות, הדברים הקלים, כמה מאוחר, אני יודע מה, פספס זמן קריאת שמע, לא יודע מה, אבל אדם שלא יודע, חילל שבת, לעומת הדברים האלה, זה משהו קל. אומר, הקדוש ברוך הוא הכל יביא במשפט, גם על הדברים הקלים, גם על הדברים הקלים איזה. סיפור על הגר"א, אני חושב, סיפור על הגר"א מוינה, שפעם הוא הלך עם תלמידים שלו בוינה שם, והיה איזה אחד שיצא מהדרך, והוא ישב באיזה בית משתה, אני יודע מה, עם נשים גויות וזה, וכל מיני דברים כאלה. אז הגר"א אמר לתלמידים שלו, שאחרי שהוא הסתיים, יסיימו להניש אותו על, כאילו, על הדברים האלה, כאילו, זה בשבת, בחילול שבת, ועל נשים גויות וכל הדברים האלה, גם, אז יבואו לדון אותו על למה הוא לא אמר קריאת שמע, כן, בבוקר. כאילו, תביני, כאילו, הדברים ירדו איתו אחרי זה לרזולוציות הקטנות, למה הוא לא הניח תפילין בבוקר. כאילו, לא, לא שוכח, לא שוכח, בגלל העבירות החמורות, אז שוכח את העבירות הקלות. לא שוכח. זה מה שמביא פה, על הכל השם ידון, כן? כי כאשר, כאשר אין הקדוש ברוך הוא מניח מלשכוח כל מעשה טוב קטן כמות שהוא, כמו שעל כל מעשה טוב הוא גם יזכור לך אותו, כן? כן הוא יניח מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע קטן כמות שהוא, כן? ולהוציא מלב הרוצים להתפתות ולחשוב שלא יעלה אדון ברוך הוא בדיניו הדברים הקלים ולא ייקח חשבון עליהם. אל הכלל הוא כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו יוותרו מאוהה. כן? זה, 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 זה מיטה, אתה לא, אין דבר, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על שום דבר. אז איפה הרחמים נמצאים? וכן אמרו, אם הוא אומר לך יצר החטא, והקדוש ברוך הוא מוחה לך, אל תשמע לו. כן, וזה דבר פשוט ומבורר, כי הנה אלמת השם, והוא מה שאמר משה רבנו עליו השלום, אסור תמים פעולו, כל דרך המשפט אל אמונה ואין עוול. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, צריך שייתן לכל איש כדרכה וכפרי מעלליו, בתכלית הדקדוק בין לטוב ובין למוטב, ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש ואין להימלט. אז אם ככה, על כל חטא הוא מעניש, על הכל הוא דן, אז איפה הרחמים? שואל המסילת ישרים. ואם תאמר אם כן מידת הרחמים, למה, למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. בדין על כל דבר. מידת האמת האלוקית לא תשוב ריקם. התשובה. ודאי מידת הרחמים מקיומו של עולם, שלא היה עומד זולתו כלל וכלל. ואף על פי כן, אין מידת הדין לוקה. הרחמים מקיימים את העולם, ואף על פי כן מידת הדין לא לוקה. איך זה קורה ביחד? וזה, כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד, תכף לחוטא בלי המתנה כלל, ומה שלושה דברים. א', החוטא היה ראוי שיענש מיד תכף לחטא. ב', וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרא פי הבורא יתברך שמו, כלומר בכוח. עונש קשה, גם מיד וגם קשה, וגם ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כן? שלושה דברים, כשאדם חוטא צריך לקרות גם מיד להיענש, גם בחרון אף כאן ובכוח, וגם שאולי לך תיקון החטא, כן? כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר יבט, והחטא כבר נעשה. הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף איך יוכל לתקן הדבר הזה. היוכל להסיר המעשה עשוי מן המציאות? שלושה, כן, מישהו שבר לך, כן, הרס לחבר שלו את הפורשה, בסדר? את הפורשה החדשה שלו. אז מה הוא יגיד? סליחה.
סליחה, בסדר, הכל בסדר, נכון, אבל ביקשתי סליחה. טוב, ביקשת סליחה, הכל יפה, הכל טוב, אבל תשלם, כמה עולה פורשה? תשלם, 1,000,000 שקל, לא יודע, 900,000, כמה? תשלם, סליחה, סליחה, אבל תשלם, אתם מבינים? אתה יכול לקחת את השבוע אומר, רצחת, דברים שאי אפשר להחזיר, כן, רצחת, נאפת, זה נשא כאילו, מעשה שנעשה חד במציאות. אכלת בשר וחלב, מה זה סליחה? מה זה אתה עושה תשובה? תשלם על זה. תקבל, תשלם, מה זה, מה לשלם אצל הקדוש ברוך הוא? תשלומי שהקדוש תשלם, לפי המלכות, אני יודע מה העונש הזה, האיסורים האלה, האיסורים האלה, תשלם לפי הגיהנום מדור 8, תשלם את מה שצריך על הדבר, לכאורה. זה מידת הדין אומרת. מה אומרת מידת הרחמים? אז כאן, השלושת הדברים האלה, שזה לא במיד, וזה לא בבכור יאף, וגם יש תיקון. זה מידת הרחמים. מידת הרחמים בעצם נותנת את ה... סוללת את הדרך. סוללת את הדרך להביא את האדם לאן שהוא צריך להיות בתיקון שלו. כן? בואו נראה, היוחל, כן? אמנם מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה דברים שזכרנו. דענו שייתן זמן לחוטא, א', ולא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא, ושהעונש עצמו לא יעד לקלה. כן? וגם, זה הדבר השני, והדבר השלישי, והתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. כן? דיינו שביות, איך התשובה בעצם, כאילו אתה עוקר את המעשה, קודם כל אומר לך, אתה, בתשובה שלך, אני מוחק לך את האבון שעשית. תבינים מה עשה למישהו את הבית, את הרכב, אתה לא יכול להגיד לו, בתשובה שלך אני אגיע סליחה, מחקתי לך את החוב, זה לא עובד ככה הרי. אתה שלם על זה. אתה שחור, לא, אתה לא משלם. אתה תעשה תשובה, ואני במידת הרחמים מוחק לך. כי במידת הרחמים מוחק לך את מה שהיה אמור לבוא עליך. את הדין, יותר מזה, אנחנו נותנים תשובה מעבר להופך לזכויות, עד כדי כך, זה עוד דבר, וזה עוד, 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 עוד מדרגה. עכשיו הוא מסביר איך זה קורה, אבל, שחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. דענו שביות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו, ושהוא מתחרט על הרב חרטה גמורה דמעיקר כחרטת הנדר ממש, שהוא מתנחם לגמרי, והחפץ שוקף שמעולם לא היה נעשה הדבר. אז יש לו צער, כאילו התשובה שלו גורמת לו צער נפשי כזה, שהוא מתחרט על המעשה ומצטער בליבו. צער חזק, השבועה נעשה הדבר ועזב אותו, לאבא בורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו, יחשב לו, כי עקירת הנדר מתכפר לו. והוא מה שאמר, כדור שר המנחה, ותחתך תחופר, שאבון שר ממש מהמציאות ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפריע. אז כאילו, הכתוב פה, מידת הרחמים בעצם, לוקחת את הדין, וכאילו, במקום שהדין יביא את האדם, לאן שהוא צריך בדחיפה עצומה אלוקית, כאילו, בקושי מאוד גדול, בזעם אלוקי, הרחמים של השם יצאו ממך, אני לא אבטר לך. כן צריך להגיע לאן שאתה צריך להגיע, אתם מבינים? הרחמים זה שוב פעם, ואנחנו צריכים לעמוד בדין מול השם, צריכים לעמוד בצדק מול השם, אבל להיות צודקים מולו, אבל איך נהיה צודקים מולו? לפי המעשים שלנו עכשיו, אז אנחנו לא מסוגלים להיות. אתה צריך אומר, אני ארחם עליך, ארחם עליך, אני לא אבטר. אלא מה אני אעשה? אני אסלול לכם דרכים, שבעצם יובילו אתכם, לתיקון שלכם, הביאו אתכם למקום שאתם בו צריכים להיות, למקום שבו אתם תוכלו לעמוד לפניי בדין. וזה הכוונה, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה היא, תשימו לב, אין דבר כזה שאנחנו רחמים, ואינן אלא גזרות. מה פירוש גזרות? גזרות, אמרנו בהתחלה, לכאורה, מה זה גזרות? דבר ללא טעם. לא נכון, זה לא דבר ללא טעם. גזרות זה הכוונה שאתה לא מבין את הטעם, אבל זה גזרה שהמלך מבין אותה. כמו שמלך יש לו, מלך יש לו כאילו תוכנית שלמה מהעולם, מהמדינה שלו, סליחה, איך לנהל אותה, איך זה, והוא נותן כאילו, הוא נותן הנחיות לפי התוכנית הגדולה שיש לו, כי הוא יודע לאן הוא רוצה להוביל את המדינה שלו, את החברה שלו, את הצבא, לאן הוא רוצה להוביל את כולם. אבל האדם הפרטי בבית לא מבין את ההיגיון של המלך. אתה לא מבין את ההיגיון שלו, אז אתה אומר, הוא לא יודע לנהל את הדברים, הוא לא יודע למלוך, הוא לא יודע להניג, הוא לא יודע להוליך. אז אתה אומר, אני לא מבין את זה. אז זה גזרה. אבל זה גזרה לא כי זה אין בזה טעם. ברור שיש טעם. אתם מבינים? לכל הגזרות של הקדוש ברוך הוא יש טעם. לכל המצוות שלו יש טעם. אבל איזה טעם? לא הטעמים שאתה חושב. לא הטעמים שאתה מבין. גם אתה לא מבין. כן, זה טעם שהמלך, הקדוש ברוך הוא יודע את הטעם הזה. ומה המטרה שלהם? להביא אותך למקום שבו אתה צריך להיות. להביא אותך לתיקון שלך. כן? אז יוצא שמה זה, אם ככה, אז מה זה הגזרות של הקדוש ברוך הוא? תבינים? בוא נעשה קצת להסביר קצת יותר, עוד פעם. זה יותר להעמיק בזה. עושים יותר הקדוש ברוך הוא, רחמים, הכוונה, רחמים אנושיים, זה לא רחמים אנושיים, זה לא זה. אלא, אינם אלא גזרות. כלומר,
הגזרות של הקדוש ברוך הוא הם בעצמם הרחמים. תבינו עכשיו את המשפט, את העומק של הדבר. הגזרות שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם, זה בעצמו הרחמים שהוא נותן לנו. כי מה זה הרחמים אמרנו? הרחמים זה איך שהקדוש ברוך הוא מעצב אותך, בונה אותך, כן? לשפר את עצמך, לתקן את עצמך, כן? להביא את עצמך למקום שבו אתה אמור להיות, בו אתה צריך להיות. זה הרחמים של השם, אתם מבינים? הוא מביא אותך, הוא סולל לך את הדרך לעמוד מולו בדין, לעמוד לאיפה שאתה צריך להיות במקום הכי טוב שלך. במקום הכי טוב שלך, והרחמים מאפשרים לסלול את הדרך לשם. שהדין האלוקי לא מגיע בחורייה, אפילו לא מגיע במיידיות ובעוצמה גדולה, אלא הוא סולל לך את הדרך לזה. כן, איך על ידי הגזרות שלו, מה זה הגזרות שלו? הגזרות של השם זה א', זה המצוות שלו, וב', זה כל גזרה שהוא עושה לכל אחד ואחד. גזרה שכל אחד יש לו את הגזרות, איך שהוא גוזר עליך את ההצלחה שתהיה לך בעסקים, או את החוסר הצלחה שיהיה לך בעסקים, להפך. ולמה זה בא? זה בא כדי להצדיק אותך לפניו, זה בא כדי לתקן אותך לפניו, זה שהוא ייתן לך את הגזרות לפי שהוא גוזר על כל אדם ואדם. זה הרחמים של השם. ואנחנו מתפעלים שלו שייתן לנו רחמים, הכוונה שייתן לנו את הגזרות האלה, יסלול לנו את הדרך בצורה הכי, הכי שתהיה טובה לנו, הכי נעימה לנו, כן, הכי נכונה לנו, הכי חלקה אצלנו, כן, שהרחמים יובילו אותנו לעמוד כאילו מול הדין האלוקי. אבל הגזרות של השם הם בעצמם הרחמים. יש פה פסקה עצומה של הרב קוק שמסביר את זה, אבל אין לי את כל הזמן, חבל, יש פה פסקה, נגיד כמה דברים. הגזרות אמרנו זה מצווה, המצוות של השם, והנהגות של כל אחד ואחד. לכן תראו, השלה הקדוש אומר, רחמים זה מלשון מה? מלשון מה זה רחמים? שני דברים מופלאים יכולים ללמוד. רחם, זה תכף נגיד, וגם מה? מה עוד אמרתם? אהבה, נכון. זה קשור לרחם. אבל לכן מלשון רחם, וגם, מה זה עוד מזכיר לנו רחמים? במצוות, את המצוות גם כן. כמה מצוות יש? עשה, כמה יש? רמח מצוות עשה. מאיפה מגיעים הרמח מצוות עשה? מגיעים הרחמים של השם. אתם מבינים? הרחמים של השם מולידים הרחם, הרחמים שם מולידים רמח. רמח מצוות עשה, הכוונה, מצוות שמה יעזרו לך בעצם לעשות? יעזרו לך, כן, לתקן את עצמך. יעזרו לך לשפר את עצמך, יעזרו לך לעמוד לאיפה שאתה צריך להיות, לאיפה שאתה צריך להגיע, להביא אותך לדין, למקום שבו אתה צריך להיות. זה הרמח מצוות, תראו את השלה הקדוש אומר כאן, ורמח מצוות עשה ממידת הרחמים. רמח ממידת הרחמים, דוגמת רמח איברים לבנים אמורים על רחמים. בסדר? הרמח ממידת הרחמים זה מגיע. הרחמים של השם נותנים לאדם מצוות עשה שיתקנו אותו, שיביאו אותו למקום שהכי טוב בשבילך, הכי מתאים לך, הכי נכון בשבילך, לשם מביאים אותך. אבל הרחמים זה גם רחם אמרתם. ותראו איזה דבר מופלא שממש מסביר את את הנושא הזה של הרחמים. אומר הרמה מפנו, וזה ככה מסביר לנו את כל הרחמים. דילנו פה הפסקה של הרב קוק, חבל מאוד, וצריך לקרוא אותה. הפסקה של הרב קוק שמסביר שהגזרות עצמם הם רחמים, אתם מבינים? הכוונה היא, אין זה רחמים אנושיים, אלא גזרות אלוקיות, שהגזרות אלוקיות בעצמם רחמים, שהם מולידים אותך. הם מביאים אותך לאן שצריך להיות. אומר הרמה מפנו כך, תראו איזה דבר יפה מאוד. הוא אומר, יש חסד ויש דין. יש רחמים, מה היחס ביניהם? תראו איזה יופי. חסד, הוא אומר, מה זה חסד? חסד זה השפעה, אבל בלי גבול. זה השפעה בלי גבולות. מה קורה עם השפעה בלי גבולות? זה טוב? זה לא טוב למקבל. למקבל זה לא טוב השפעה בלי גבולות. למה? כי ברגע שמשפיעים לו בלי גבול, אז הוא לא נוכח שם. הוא לא, זה משהו שהוא לא שייך אליו באמת. משהו שבאמת לא מגיע אליו, כאילו משהו שלא מגיע לו. אדם שמקבל הרבה דברים שלא מגיע לו, אז מה קורה לו בסופו של דבר? הוא מתבייש בזה, כן? הוא מתבייש בזה. נותנים לך כל מה שאתה רוצה, נותנים לך, ואתה לא עושה שום דבר. אז זה לא טוב לו. הוא מרגיש שהוא לא, זה לא הוא, וזה לא, הוא לא רוצה את זה. הוא לא רוצה את זה בכלל. הוא מתבייש בזה. אחרי זה אומר, מה מפנו? זה חסד. חסד זה מלשון מה? חסד זה מלשון חיסדה בארמית. אתה יודע מה זה חיסדה בארמית? חיסדה זה חרפה. חיסדה זה בושה, כאילו. זה בושה. חסד זה בושה. חסד זה בושה. אחרי הוא אומר גם, האדם שמתבייש הוא נהיה לבן, נהיה לבן, כן? הוא אומר, לכן החסידה היא נקראת חיוורת. החסידה היא נקראת כי לבנה, נקראת חיוורת, לבנה, כן? בגלל זה, לכן החסידה היא נקראת חסידה, בגלל שהיא לבנה, כן? כי החסד מביא לך את הבעצם לבן, כאילו מתבייש. החסד זה בושה. ודין לעומת זאת, זה אומר לך, תהיה מה שאתה צריך להיות, כמו שאתה צריך להיות, לפי הצדק, לפי האמת האלוקית, אבל אני לא שם עדיין, אני רחוק מזה. ומצד אחד זה חסד אומר לך, כך הכל. דין אומר לך, תעמוד בציפיות. תעמוד איפה שאתה אמור להיות במדרגה שלך. אז מה אני עושה? איך אני מגשר בין החסד לדין? אני נכנס לרחם.
מכניס את החסד לרחם, אתם מבינים? מכניס את החסד לרחם, הרחם מה עושה? כאילו מולידה את החסד. היא, כמו שהרחם מגדלת את הוולד, מגדלת, בונה את הגוף שלנו, מגדלת אותו, ואז מתאימה אותו לעולם שיכול לצאת החוצה. ככה הרחמים הם בעצם מגשרים בפער הזה, בין איפה שאתה אמור להיות, לבין לקבל את הכל בשפע שהוא לא טוב לך, בין חסד. הרחמים מגשרים, החסד, הרחמים רחם, שהרחסד נכנס אליו, וכאילו מוליד את החסד לעמוד מול הדין. בואו נקרא קצת מהרמה מפנו המופלא הזה. חסד הוא חסד גמור, שמתפשט בלי גבול, והדינים מעקבין עליו. והרחמים הוא בית קיבול של חסד, ושמה מוכיח עליהם. חסד מתרגם עליו חסדה. מלשון חסד הוא שהוא מלשון בושה והחברת פנים. ותרגום החסידה חיוורת פרשת קדושים בעריות, כפי שאדם שקבל כוח חסד, והוא לא אביד חילוף החסד הגדול, הוא מתבייש בזה החסד. אתה לא עשית שום דבר, אתה מתבייש בזה. ולכן אברהם הוא בחסד, לפי שהיה גר, וזכר את מעשיו הראשוני ונתבייש. והדינין, הדינין זה מלשון די, שהם רוצים לומר לחסד שהוא בלתי גבוי דל, די. לפי שאם לא כן, לא יענשו הרשעים במעשיהם הרעים. אם כן, בזה יתבטל העולם. הדין אומר לך, אתה צריך להיות, לפי איפה שאתה עומד, כך אתה צריך להיות מונג, להיענש לפי איפה לפי המעשים שלך. אז מה זה הרחמים? והרחמים הוא מלשון רחם, שמקבץ הטיפה מאב בתוכה, ואז הוא בונה אותה, כן, יוצר אותה, ואז מאפשר לה לצאת החוצה לחיים. כך הרחמים מקבל החסד בתוכה, הוא משווה החסד עם הדין. כן? ההתאמה בין החסד לדין נוצרת על ידי החסד. לכן מידת אברהם זה החסד, יצחק זה הדין, ויעקב הוא הרחמים, הוא המשלב ביניהם, מתאים את החסד לדין, להעמיד את האדם מול הדין, אשר נזכה בחודש שלו, חודש התשובה, הרחמים והסליחות, לעמוד עודת השם ברחמים מול הדין האלוקי. ברוכים תהיו.